פרק 19, הכל על חילוץ כלבים ממקומות מסוכנים. אהלן, כאן בן אביטל ממרכז האילוף של בן. אני גאה להוביל את הפודקאסט הכי מצליח היום בישראל בעולם אילוף הכלבים, מבית אול אין. בכל יום שני, יעלו בכל פלטפורמות הפודקאסטים פרק חדש שעוסק בנושא אחר. במה שונה הפודקאסט שלי, אצלי קודם כל האווירה וההנגשה. את כל הדוגמאות אני אתן לכם באנלוגיות מסודרות, בצורה הכי מקצועית שיש, בכדי להנגיש לכם את הידע המקצועי בצורה הקלה ביותר להבנה. בכל פרק יארח מומחה מספר אחד בתחומו שילמד אותנו כל מה שהוא יודע מנקודת מבטו המקצועית והאישית, תוך כדי שאני נותן את ההיבטים המקצועיים והאישיים שלי. היום אנחנו נדבר על חילוץ כלבים ממקומות מסוכנים. מקומות מאוד מסוכנים. את האורח שלי אתם תכירו, בטח אם ראיתם חדשות לאחרונה. בחור צעיר ואמיץ שהתחיל את דרכו לפני מספר שנים בחילוץ כלבים, עוד בהיותו לוחם בשטחים. אם חיפשתם לאמץ כלב ולהציל אחד, בטח נתקלתם בשמו לאחרונה. את הכלבים שלו מופיעים הרבה ברשתות, ועכשיו גם יש לו חנות חדשה בחולון, שההכנסות של כל המוצרים הן למטרת הצלה של הכלבים. תכירו את בן עוזרי.
נעים מאוד.
אהלן אהלן, מה שלומך?
הכל בסדר, מה שלומך?
אני ככה, נתתי ככה בריף קצר עליך, והכרתי אותך, אבל תספר, לפני שאנחנו מתחילים לצלול לתוך הפרק, ולשאול שאלות עמוקות, זה, אני חושב שזה אחד הפרקים היותר מעניינים שעשיתי פה, תספר קצת על עצמך, מי אתה בן, מה אתה עושה היום בחיים, בן כמה אתה?
בן 26, כרגע מנהל חנות ציוד ומזון לבעלי חיים.
כן.
שהמטרה, כמו שאמרת, זה להציל בעלי חיים.
אתה סך הכל בן 26?
כן.
מתי התחלת? אני מכיר את השם שלך מהרשתות כבר כמה שנים טובות.
התחלתי עם מתי ששירתתי בצבא, הייתי לוחם בחברון, נחשפתי להתעלות בכלבים שם, משם הכל התחיל, שנמשך
עליהם. זאת אומרת, עוד שהיית חייל התחלת לעשות את כל הדברים האלה?
כן.
כי כשאני הייתי לוחם, לא היה לי את הפנאי ואת הזמן לעשות את הדברים האלה.
תמיד יש זמן. כאילו, לכל אחד יש זמן, לא משנה כמה שעומס.
אני אסביר, היה לי זמן, היה לי מלא זמן פנוי, הייתי מעביר שמירות של 8 שעות ברצף, אבל לא היה לי זמן בית, לא היה לי זמן לצאת, כשהייתי יוצא, הייתי הולך וישן כל הסוף שבוע, או יוצא לאיזה בר או משהו, וחוזר ביום ראשון לצבא כמו כולם. איפה אתה הצלחת למצוא את הזמן להתעסק?
קודם כל, כן, לא הייתי יוצא הרבה הביתה, הייתי מנהל לזה מרחוק רוב הזמן, שזה למצוא בתי אומנה, לעזר על ידי עמותות אחרות. ואתה יודע, גם שאתה שומר, גם שאתה נמצא בבסיס כל היום, עדיין יש לך כמה שעות להתעשק עם זה ברשת, למצוא פתרונות לאותם כלבים.
אז הכל התחיל עוד מהצבא.
כן.
כשהיית באזור חברון.
כן, זה התחיל לאט לאט, אתה יודע, כאילו מקרים בודדים, ואז בעצם עוד חיילים, עוד בסיסים הכירו אותי, ואז כבר זה הגיע לרמה ש...
שהכירו את השם שלך.
כן, שהיו פונים אליי, ורק זה גדל וגדל, כאילו אחרי השחרור זה עוד יותר גדל, והיום כבר צהל פונה אליי בעצמו, גורמים משם, גורמים במשטרה.
אשכרה.
לגבי מקרים שהם נתקלים בהם.
אתה זוכר את המקרה הראשון שלך?
המקרה הראשון שלי זה לא הצלה שאני עשיתי אמנם, זה חבר טוב שלי. הם היו בפעולה מבצעית והם הוציאו משם שתי גורים שהיו בתוך מחסן.
באמצע פעולה, כאילו בלי שום קשר, ראו שני גורים.
הביאו אותם לבסיס ואני מצאתי להם פתרון. כאילו באותו זמן מצאנו להם בתים וככה זה התחיל.
ומשם הרגשת מה איזשהו סיפוק כזה עצמי שאתה, זו המטרה שלשמה הגעת לעולם?
לא, זה פשוט התגלגל, זה היה כאילו עוד מקרה אחד ועוד אחד, וזה דברים שהתגלגלו, כאילו זה לא משהו שבחרתי,
זה לא משהו שבחרת? מה לא. חלמת לעשות בחיים? היית ילד צעיר, נער מתבגר, מה חלמת? מה היה החלום שלך? לא מה שאתה עושה היום?
לא, זה בטוח, ולא מה שהיה לי איזה חלום או משהו.
מה הקשר שלך לעולם הכלבים? גדלת עם כלבים? יש לך ניסיון עם כלבים?
כן, עם כלבים, חתולים, בעלי חיים נוספים.
זאת אומרת, מאז ומתמיד היית טוב עם בעלי חיים.
כן.
היה לך את הרגש הזה המטורף.
כן, כאילו, אתה יודע, ילדות, שהיה לי ארנבים וכלב וחתול, זה, אתה יודע.
מאז בעצם אותו מקרה ראשון. כלב אחד שבעצם שני גורים שהצלחת להציל, ואז התגלגל והתגלגל והתגלגל. מהי בעצם הפעילות היומיומית שלך? מה התדירות שבה אתה בן אדם היחידי, אני אשתף בעצם את החבר'ה בפודקאסט, אדם היחידי שיושב פה עם הטלפון פה על הרגל, מחכה לאיזושהי שיחה, ותמיד צריך להיות זמין, כי לא אתה עובד בשבק או משהו. מה הפעילות היומיומית שלך? כמה כלבים אתה מציל? כל כמה זמן? אני גם אשתף שאת הפרק הזה לקח לנו לקבוע איזה 3-4 שבועות, עד שבכלל הצלחתי לתפוס זמן שהיית פנוי.
זה היה במקרה גם, כי אם לא היית מתקן אותי היום שיש לנו פרק, לא הייתי זוכר את זה. כאילו, אתה אותי בדיוק בבוקר, וזה די הסתדר.
מה הפעילות היומיומית שלך? מה אתה עושה היום?
היום כאילו זה גם בעיקר הפעילות, שזה, הפעילות מתחלקת להרבה מאוד מובנים, שזה קודם כל לגייס משאבים, שמשאבים זה בתי אומנה, אנשים שיעזרו בהסעות, שיעזרו ברשת.
שזה הכי קשה.
זה הכי קשה.
מלא כן. אנשים, כן, תצילו, עושים שיתוף בפייסבוק, אבל הלכה למעשה לא הרבה מגיעים.
לא, אין מספיק עזרה, מאוד קשה למצוא לכלבים בתים. נגיד, יש גם את הנושא של גיוס תרומות, שהוא כאילו הבעיה האחרונה, כי הכוח האדם הרבה יותר חשוב מזה. כאילו אם יש לך עוד יד שעוזרת באומנה, זה חוסר לך אלפי שקלים על פנסיון. כן. עוד יד שעוזרת בהסעה, זה חוסר כסף על נהגים בתשלום. כאילו זה המשאבים הכי יקרים שצריך כל המתעסק בלגייס אותם. עכשיו אני גם מנהל את החנות, אז אני לא בדיוק שם כל הזמן.
תספר לנו רגע על החנות הזאת, איך החלטת לפתוח חנות, זה חתיכת אומץ.
אני כבר כמה שנים חושב על זה. כי אני יודע שבעצם כמציל כלבים, אני לא באמת רואה עתיד שאני יכול להכניס כסף יותר מדי להצלות האלה. הייתי, עבדתי בהבטחה, עבדתי בתחנת דלק, שליח וכו'. אז אתה יודע, משכורות נורא נמוכות. וחיפשתי דרך וראיתי בזה פוטנציאל. והבעיה הייתה להשיג את הכסף לזה. אז עברתי בכל בנק אפשרי וכולם סירבו פרט לאחד, שישאר לי את הלוואה. ועשיתי את הצעד הזה. כאילו, עד עכשיו זה צעד מפחיד, כי אני לא עם ראש עסקי, זה כאילו, אתה רואה, אני עכשיו, שעה עכשיו, 2:30 בצהריים, נקודת בחנות, אני פה. כי זה הדבר האחרון שכאילו מעסיק אותי, החנות גם נבנתה אונליין, שכאילו הכל יהיה מוכן, אני רק אורז ומוציא לחברה צילה.
מין מחסן כזה.
כן, זה המטרה, כדי שזה לא ידרוש ממני להיות שם כל הזמן.
ובעצם כל ההכנסות של החנות הולכות להצלה?
להגיד כל זה לא נכון, זה רוב ההכנסות, כי יש גם את המחיה, שזה אוכל, בית וכו, אבל אתה יודע, הבית זה הבית עם הכלבים, אז זה כאילו לא בדיוק זה.
מה זה בית עם הכלבים? כמה כלבים יש לך?
כרגע 7.
7 כלבים?
כן, כאילו עזבתי את הבית כדי להזכיר דירה של להיות עם הכלבים.
אתה גר לבד בבית?
כן.
אתה עם עוד 7 כלבים?
כן, היה גם ב-C17, שזה לא כל כך חכם, אבל...
שכל הכלבים האלה הם כלבים שעברו הצלה או כלבים האישיים שלך?
כולם עברו הצלה. היה לי כלב אחד אישי והוא נפטר לפני כמה חודשים.
זאת אומרת שכל הכלבים שעכשיו אצלך 7 כלבים מחפשים בית.
כן.
הבנתי. מה היא הצלת כלבים מבחינתך?
הצלת כלבים זה קודם כל לחלץ, להניק טיפול רפואי, אם צריך שיקום התנהגותי, ומציאת בית.
איך הלכה למעשה זה קורה? מתי אתה יכול לקבל טלפון, אתה יכול פתאום לקבל טלפון ב-2 בלילה?
כן. 24 שעות. כאילו ממש, יצא לי סיטואציה שהייתי בחילוץ, סיימתי אותו, עוד חילוץ, סיימתי אותו, עוד חילוץ, וזה כמעט הוביל לתאונת דרכים, ולמדתי לקח מזה.
מרוב שהיית עייף.
כן, כאילו זה דברים שזה, היום כאילו יש לי קצת, היום יש לי מתנדבים גם שעוזרים בזה, זה אומר שיכול להיות לי מספר חילוצים במקביל, וזה קרה, ופשוט אני עשיתי אחד, ומתנדב אחד עשה את השני, ו...
עכשיו, מה זה חילוצים? בן אדם מתקשר ואומר, אני שומע על כלב שקשור הרבה מאוד זמן בחצר, כי גם אנחנו מדברים פה על מקומות מסוכנים, זה לא שאתה הולך עכשיו לראשון לציון לחלץ כלב.
איפה שאני פועל, אין שם אכיפה, אין שם חוק, אין שם חינוך, כמובן עושים מה שרוצים, זה אומר שגם להציל זה לא בעיה. מתי שזה קורה? באזורים שיש בהם שליטה של המשטרה, אז אני מערב את הרשויות.
זאת אומרת, אתה נעזר ברשויות.
כן. כאילו שצריך...
היו פעמים שבאמת המשטרה באה ועזרה לך? משטרה או רשויות אכיפה?
כן.
באו וליוו אותך בעצם?
לא, זה עובר להם פשוט. אם זה מה שקורה, נגיד מישהו יתעל בכלב בתל אביב, אין לי מה להתערב בזה, הרשויות יפעלו. אתה מדבר עם הרשותים, מדבר עם המשטרה, וזה נפתר לבד.
אבל אם זה לא באזורים שבעצם הרשויות בעצם...
אתה צריך לפעול לבד.
שזה חתיכת אומץ, כאילו 2 בלילה, אתה מקבל טלפון, שנמצא באיזה כפר ככה וככה, איך אתה מקבל את האומץ? אני הייתי לוחם בצבא, הייתי לוחם, התעסקתי בעולם הביטחון, אני בעצמי אין לי ביטחון להיכנס, אלא אם אני נכנס עם, לא יודע, עם 10-20 חבר'ה שיבואו ויתנו לי את הביטחון הזה. מאיפה הביטחון?
קודם כל, אתה צריך לחשוב איך הצד השני חושב. לצורך העניין, אני מתעלל בכלב, אף אחד לא חושב ש... כאילו, אותו בן אדם לא מדמיין לעצמו בראש שמישהו מתכנן לקחת את הכלב. זה אומר שיש לך יתרונות מסוימים. שאתה נכנס לשם.
בהפתעה.
כן, שאתה מגיע למקומות האלה, אף אחד לא חושד בך. כי אתה מגיע אתם לאינטראקציה, ואם אתה מגיע, אתה צריך לדעת איך לצאת מזה, כי אתה לא יכול לפעול באלימות, אתה צריך לצאת באופן קלאסי, כמו שאומרים.
אנשים בעצם, בכל האזורים האלה משאירים את הכלבים בחוץ בדרך כלל, זה לבוא בשקט.
כן, זה גם הצבא מתערב, זה כאילו, זה נורא תלוי סיטואציה, כי יש פעמים שגם הצבא עזר.
יצא לך אבל להגיע לאיזשהו חילוץ שהתחיל להסתבך, שפתאום אותו בן אדם...
מספר פעמים יצא, כן.
מפחיד. מה עושים במצבים כאלה?
כאילו, ברור שזה מפחיד, מי שאין בו פחד הוא מסוכן לעצמו. תן דוגמה למקרה של חילוץ דווקא בדרום. הגעתי לאזור לקחת משם הכלבים, היה שם שתי בני מיעוטים שבעצם באו, אמרו לי לא לגעת בכלבים. אז רציתי לקר אותם בכל זאת. אז הם התקשרו למישהו, הגיע מישהו עצבני שהחזיק משהו ביד, הוא הכניס אותו מאחורה, אני לא יודע אם זה הנשק, אם זה, אני לא יודע מה היה לו שם. הוא הגיע אותי, ממש הגיע לדלת, התחיל להתלהם, התחיל לצוק. יש לך שלוש אופציות, או לתקוף, ואין לך שום יתרון, או להראות פחד, ואתה תהיה מותקף עדיין, או לשמור על קור רוח ולראות איך אתה יוצא מהסיטואציה. אני הגעתי לשטח, כמו שאמרתי, של בדואים בדרום, ובעצם הייתי בסיטואציה שאני בשטח שלהם.
ואתה לבד.
לא הפגנתי, כן. לא הפגנתי שום אלימות, לא הפגנתי שום זלזול, דיברתי איתם בכבוד. הוא בא להתלהם, אמרתי לו, אתה לא מכבד אותי, המשיך להתלהם. אותו תשובה, אתה לא מכבד אותי, המשיך להתלהם, אתה לא מכבד אותי. אז הושיט לי יד, ואמר, אני מצטער.
כאילו... למדת בעצם לדבר בשפה שלהם.
כן. כבוד זה נושא נורא חשוב לרוב בני אדם, אצלהם במיוחד. אני לא הפגנתי זלזול. הגעתי אומנם למקום שלך, כדי לקחת בשם כלבים. בסוף הם לקחו אותי, הראו לי שהם מביאים להם אוכל והכל, ואפילו הביא לי שתי בקבוקי ביר על הדרך. מי שיטוצה בן אדם רוצה לתקוף אותך, למצב שהוא אשכרה מביא לך ביר על הדרך.
ואתה יודע כבר את השפה? התחלת ללמוד ערבית? אתה לא יודע את השפה.
לא. אם אני אתקל בסיטואציה כאלה שלא יודעים עברית, אני בבעיה. אבל אתה פועל ממש מתחת לרדאר שלהם, אתה שאתה מתגיע איתם בסיטואציה, אתה צריך לדעת איך לצאת מזה פשוט.
חתיכת אומץ. מה הם באמת האזורים שאתה נכנס אליהם להצלות, ממה שאתה יכול לספר?
כל הארץ וגם האזורים פחות סימפטיים, קרא לזה ככה.
אתה אשכרה חי בסרט אקשן. זה אלה החיים שלך.
זה כן, שרת זה אומס יומיומי. גם עכשיו לאחרונה גם התחלתי להתנדב במשטרה, למען האמת. לפני כמה חודשים עברתי קורס, וממש החודש כבר התחלתי את ההתנדבות. כי הוא, כמו שאמרתי, תמיד יש זמן שאתה רוצה למצוא את הזמן הזה. מה הייתה שלך? סליחה, אני קצת...
כמה כלבים יצא לך להציל? יש לך מושג?
הערכה שלי... אני מעריך שלפחות 2,000 ומשהו כלבים, אם לא יותר.
2,000 ומשהו כלבים.
אבל היו גם חתולים, סוסים, חמורים.
איך אתה מציל סוס? איך אתה מציל סוס? אתה בא, איזה רכב יש לך, פרייבט? רגיל?
לא ברכב, לא. לא מדבר על הרכב. הרכב הבעל חיים הכי גדול שנכנס אליו זה חמור.
אוקיי.
כן, פרייבט.
אוקיי.
אתה יודע, זה כאילו בדרך כלל זה... הם כאילו, מתי שהם פצועים או חולים, הם קושרים אותם באיזה שדה,
ואז פשוט ללכת, לדפוס.
לא, זה לא כאילו, אתה לא לוקח להם אותם, פשוט זורקים אותו שם על אקסוס.
הבנתי.
זה הסיפור, זה גועל נפש, אבל זה קורה.
חתיכת הזוי. באיזה שעות זה יכול לתפוס אותך?
אמרתי לך כל היום, ממש, כאילו, מחוד בוקר, צהריים, ערב, לילה.
מה קורה אם אתה בחנות ואתה עכשיו צריך לעבוד?
רושם בפייסבוק, אני מתנצל לחנות, אני לא נמצא בחנות, כי אני נמצא בחילוץ.
אתה בחנות לבד?
כן.
אתה מחפש היום גם מתנדבים שיעזרו לך בחנות?
לא, כי זה עסק. לא משנה, העסק מציל בעלי חיים, זה עדיין מוגדר כעסק.
הבנתי.
העזרה שאני צריך זה נטו בפעילות.
זאת אומרת, אם עכשיו שומעים אותנו חבר'ה שרוצים לבוא ולעזור...
אומנות, הסעות, עזרה ברשת.
אומנות, הסעות, עזרה ברשת. פחות העניין הכספי, שהוא גם חשוב, אבל יותר...
הכספי גם כאילו, אבל כאילו, אתה יודע, רק כשיש לך סיטואציה שאתה מחלץ בעל חיים שהוא זקוק לטיפול רפואי, אז אתה צריך את זה. אם אתה מחלץ כלב שגם עבר התעללות,
לא תמיד
הרוב זה הסתכם בהוצאות על פנסיון של 1,000-2,000 שקל בחודש, אם יש לו איזה טראומה כלשהי, יכול להיות גם שיקום שזה 5,000-10,000, אבל אתה לא כולם כאלה. כאילו יש כלומר
זאת אומרת, ההתנדבות שנכון לעכשיו אתה צריך, זה אנשים שיגיעו וישימו יד.
כן.
זו ההתנדבות שאתה צריך, שזה אתה אומר שהכי קשה. אז אם שומעים אותנו אנשים, ואנשים, הרי הרבה אנשים שומעים את הפודקאסט הזה, ואנשים שהם אוהבים בעלי חיים, כל מי שרוצה, איך יכול להגיע אליך בעצם?
פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, בן עוזרי.
שלוח לך הודעה, אתה קורא את כל ההודעות.
לוקח לי הרבה זמן לחזור לפעמים, אבל כן, לפעמים אני חוזר מהר.
גם אפשר לדבר איתי ואני אפנה את הטלפון שלך, זה בסדר?
טלפון לא, אינסטגרם, פייסבוק.
אינסטגרם, פייסבוק, סבבה. כמה זמן תהליך של הצלה בעצם לוקח? ואני אשאל עוד שאלה, כמה זה גם עולה באמת?
הכל תלוי על איזה הצלה מדובר. יש הצלות שאתה צריך לתכנן אותה מראש. נגיד צורך העניין, כמו שהיית בצבא. אז הרי איך הצבא פועל? אוסף מודיעין, כאילו קודם כל משתמש במודיעין הקיים, באותו מדווח.
נכון.
אז אוסף מודיעין בעצמו. ואז מתכנן, אנחנו מוצאים את אותו בעל חיים.
זאת אומרת, יכול להיות לך עכשיו, יכול להיות לך עכשיו, אתה שומע על משהו מאוד מורכב,
כן.
ואז לתכנן אסטרטגיה וטקטיקה, ורק בעוד שבועיים להוציא את ההצלה לפועל?
זה קורה תוך כמה ימים, אבל כן, כאילו זה לא נמשך שבועות בדרך כלל.
והמידע שאתה מקבל זה מאנשים שעוברים שם בסביבה?
שקשורים. או שעוברים, או שקשורים, אבל כן, כאילו שקשורים אותם אנשים, אבל כן.
זאת אומרת, אשכרה, אתה הצלחת גם להגיע לתודעה של התרבות שמה, של אנשים שמה,
כן.
בכפרים, ששומעים, מבינים, וליבם יוצא להם, והם פונים אליך.
זה מאוד קשה, כי זה עניין תרבותי באמת. אז רוב התרבות, אתה יודע, כאילו, כמו שנגיד, אנחנו רגילים למשהו אחד, הם רגילים למשהו אחר. אנחנו אוהבים כלבים, שמה זה מזיק, כאילו, זה נחשב לבעל חיים מזיק. כאילו, זה מתחיל לאט לאט לחלחל, אבל יש לזה עוד דרך ארוכה.
מה העלות של חילוץ כזה? כמה זה עולה לך מהכיס? כי הרי עכשיו יושב בן אדם שיש לו חלום להיות מציל כלבים. הוא רוצה לתכנן לעצמו בראש כמה כסף יעלה לו ביצוע אחד של חילוץ, כי הרי זה אני לא רוצה אפילו לקרוא לזה עסק או לא עמותה, זה פעילות ללא מטרת רווח. הרווח שלך זה זה שיצל את הכלב.
ההצלות, כאילו, יכול לקרות מקרה עכשיו, הכי פשוט, זה בעל חיים שימצא איפשהו, כלב, צריך העניין, אתה בא, מוציא אותו, הלך לך על דלק 100 שקל, 150 שקל, אחרי שבוע, שבועיים, מצאת לו בית, עוד כמה שקלים על אוכל. זה הכי אופטימלי.
זה בהנחה שהוא גם בעצם נמצא אצלך בבית.
כן, כאילו,
ואתה מאכיל אותו באוכל שתרמו לך.
תרמו לי, קניתי, אז אתה יודע, כמה עשרות שקלים, אבל זה כאילו המצב הכי טוב.
אוקיי.
המצב הכי גרוע הגיע ל 60-70 אלף שקל לכלב.
איך הגעת ל-60-70 אלף שקל לכלב?
כי זה להוציא עליו טיפול רפואי, ואחרי זה פתאום פנסיון, שיקום, זה יכול להגיע לשם. שיקום הרי אילוף ופנסיון יכול להגיע לבין 5-10 אלף שקל, לפעמים יותר.
נכון.
טיפול רפואי תלוי מה יכול להגיע לכמה אלפי שקלים, כאילו כמה מאות שקלים, אם זה מקרה נורא קל, אם זה מקרה קשה אלפי שקלים, וזה אנוש עשרות אלפי שקלים.
אין ביטוחים לדברים כאלה? אתה לא יכול להשתמש באיזושהי חברת ביטוח? לבעיה הרפואית, אני מדבר.
אם הצלת כבר, אם כאילו הצלת את הכלב, והוא אצלך, אתה יכול לבטח אותו. אבל אם כאילו בדיוק הצלת אותו, אין לך...
והוא חייב חירום, כאילו...
כן, אז... אין לזה שום ביטוח.
ובכל פעם אתה הולך למקום אחר, או שיש לך איזשהו בית חולים קבוע שאתה מגיע?
אני עובד עם כמה וטרינרים בודדים באופן קבוע, אבל יצא לי לעבוד עם עשרות וטרינרים לאורך השנים. אבל יש לי את אלה שאני סומך עליהם המקרים הכי קשים, אז אני ממשיך איתם.
יצא לך להתעכל בבעיות התנהגות של כלבים בזמן בעצם חילוץ, שאתה מגיע לכלב, שאתה יודע, הגעת, עשית תכנון, אסטרטגיה, מודיעין, נכנסת לאן שלא נכנסת, הגעת, ראית את הכלב מול העיניים, רק לבוא, לשים רצועה ולקחת, והכלב לא נותן לך לגעת בו, כלב תוקף, אתה רואה כלב שאתה אומר, בוא נע, הוא מלא במחלות, אם הוא נותן לי ביס, יש מצב עכשיו אני חוטף כלבת או משהו אחר?
קודם כל, מחלות אין באזור, מאזור נגיד בית שען ומטה, בית שען חיפה ומטה, אין כלבת, אזור צפוני יותר, כאילו אני די עוקב על זה, משתדל לעקוב אחרי הדיווחים.
היום יודעים בערך על 20 מקרים בשנה של כלבת, זה הכל.
בצפון, אבל זה ממש, כאילו, זה הגיע מגבולות סוריה ולבנון, ומנסים להשאיר את זה שם. כאילו, יש הרבה
יותר חיסון. מ-20 מקרים של כלבת?
יש עשרות מקרים. אם אני זוכר נכון, כי אני לא בדקתי הרבה זמן, אבל היום דובר על 50-100 מקרים.
ובעיקר אבל של חיות בר.
גם משק, גם בר, גם בית. כאילו, זה, הרוב זה בר, הרוב זה כן. כאילו.
אוקיי, אז מה אתה עושה שאתה נתקל בכלב שהוא מאוד תוקפני לא נעים?
יש לך סיטואציות שאתה צריך קודם כל לבחון את המקרה. יכול להיות שהכלב תביא לו עכשיו משהו לאכול והוא יירגע, ויכול להיות שאתה צריך לפעול בצורה אגרסיבית כדי להוציא אותו. כאילו, הכלב בדרך כלל תוקף כי הוא פוחד לרוב.
נכון, כן.
זה שכלב בעל חיים כל שוחש בפחד, יש שלושה אופציות, או שהוא בורח, או שהוא קופה, או שהוא תוקף. יש סיטואציות שהן לא נעימות, שאתה צריך לגרום לו לקפוא. זאת אומרת, להפעיל עליו כוח שהוא יקפה. כי אחרת אתה לא מוציא אותו משם. כי אם הוא יתקוף אותך, אפילו שנייה אחת, אותו מתעלל נמצא במרחק מסוים. ישמע את זה ואתה לא צריך להציל אותו. אז היו מקרים כאלה.
אז אתה מגיע עם איזשהו פקל כזה עליך, של הביזרים?
יש לי ציוד נגד נשיכות בכללי, אבל זה לא, זה פשוט ברגע שאתה יוזם הגעה, ואתה יודע, אני לא נותן לו את האופציה, אז הוא קופה. כאילו בחלק נכבד במקרים, יש חלק גם שאתה חוטף נשיכות.
כן, אני רואה את הסימונים שיש לך על הידיים, בואו נחתיכת נשיכות.
כן, בעברת לי תחושה בחצי כף יד פה. הוציאו לי את העצבים מהיד.
זה חתיכת ביס, הוא מראה לנו פה, אתם לא רואים את זה, אבל הוא מראה לנו פה בעצם צלקת מטורפת, זה כלב שתפס וניער.
לא, זה תפס, שזזתי את היד כמו מטומטם, ויצאו...
מה זה כמו מטומטם? זה אינסטינקט, זה...
בדרך כלל, לא, בדרך כלל, כאילו, כן, אבל בדרך כלל שזה קורה, אתה נשא לשחרר בלי לזה את היד, כי אם אתה מזיז בעצם, אתה יודע.
אז בעצם יש את הקריאה בעצם של, כן. של הגוף. אז זה חתיכת נזק מה שקרה לך שם, אני מבין בביסים וזה, אני הביס הכי רציני שיש לי פה, זה אצבע שלי שנחתכה לשתיים, אתה מראה לי כל כך.
כן, לא, כל ה...
יש לך סימנים של חורים, כן, סימנים פזם.
כן, מה שאומרים.
מה, יצא לך, תספר לי רגע איזשהו סיפור שנכנסת, מה קרה ביד הזאת?
זה האמת, זה לא היה בחילוץ. המקרה הזה ספציפית לא היה בחילוץ, זה היה של כלב שניצל מהתעללות, ופשוט קפץ לי על היד.
וזה קרה כבר אצלך בבית?
לא בחוץ, אבל כן, זה אהבתה. כזה. זה היה די בהפתעה, לא הייתי מוכן לזה.
ספר למקרה שקרה באמצע חילוץ.
אני לא זוכר, כאילו, אתה יודע, זה...
אתה כל כך רגיל, כאילו אתה חוטף ביס, ממשיך?
כן, יש לך מצבים גם שאתה צריך לחטוף את הביס כדי להוציא את הכלב. כאילו, נגיד אם אתה רוצה להוציא אימא וגורים, והמלכות לא עובדת, אז אתה כאילו מפחיד את הגור קצת, שהוא יפקה. שוב, אין מה לעשות, יש דברים שפחות נעימים, אז היא באה ליזום תקיפה, אתה מחכה שיתפוק לך את הביס כדי לתפוס אותה.
וכל זה ואתה לבד?
תלוי בסיטואציה, יש גם מתנדבים. כאילו, יש לי, כמו שאמרתי, יש צורך גם לפעמים מתנדבים שבאים עוזרים. אבל הדברים הבאמת מסוכנים, זה אני עושה אותם לבד, כי אני לא מתכוון ללכת להורים של אף אחד, ולהגיד לא מצטער בן שכה באמת בגללי. כאילו, כמובן שאני מקרה משהו, כנראה אני לא, אתה יודע, אילך.
מטורף. שאלה הבאה שרשמתי לעצמי זה, מה אתה עושה שאתה נתקל באנשים לא נעימים? סיפרת על הסיפור על הבדואי, אבל מעניין אותי לשמוע עוד קצת.
לא קורה את המוני מקרים.
אבל זמן אתה מצליח לעשות את זה בשושו, כאילו?
כן, אני לא מגיע לאימות, כאילו, אני לא מגיע, אין לי מטרה להגיע לאימות עם אף אחד, כאילו, כל מתחת לאף, אתה יודע. בסופו של דבר, הכלבים שהם לוקחים, זה לא איזה כלב שלהם, הם לוקחו כלב, תעלו בו, שם אותו ליד השטח, ו...
זה לא איזשהו כלב עם שבב עכשיו, יצא לך לתפוס כלב עם שבב?
כן.
שהבעלים באו ודרשו בעצם, הלו, תחזיר לי, זה כלב
שלי? דרשו לו, עם שבב יצא, כאילו, יצא לי כלב ש... נמסר דווקא דרך המדינה, דרך אחד הכלביות של המדינה, ומצא את עצמו בקריית ארבע. הוא מצאנו אותו עם, בעצם צוואר מנופח מהקשה של נחש, וכולה בפציעות. הוא כאילו נמשר, הוא לא נמשר לקריית ארבע, הוא נמשר לאחד הכפרים שם הסמוכים.
הקרובים.
וזה משהו שהוא לא תקין. הצד הזה היה לא תקין שמסור אותו לשם מלכתחילה, אבל אתה יודע, לא בשליטתי. היום הוא חי בבית בתל אביב.
מזל.
כן, אבל ומה שאמרת לגבי סיטואציה, היה לי עוד סיטואציה כלשהי, ש... כן. הייתי בחילוץ, ובעצם הגעתי לשטח של מישהו, כלבים לא היו שייכים לו. זה כלבים שהגיעו לשטח שלו.
אוקיי.
אז פרקו עלינו, כאילו, היה שם מצלמות, ופרקו עלינו שתי רכבים אליים בנימיותים, ובעצם הם חשבו שבאנו לפרוץ להם. ישר שהם פרקו, דיברתי בעברית. אז אתה יודע, להבין מי מתוך ה-12 חבר'ה היה להיות דבר עברית. אז צעקו, מה אתם עושים פה? כי אתה יודע, זה מחשבה ממש, מחשבה מהירה, מה אתה עונה לו? אני ראיתי אנטנה צבאית, אנטנה של תצפיות, כן. יודע שהם מסתכלים על מה שקורה, כאילו, לא באמת מסתכלים עלינו, יש שם מצלמה, הם עוד יודעים את זה גם. אז הצבעתי, הצבא שלח אותי. כאילו, אתה לא צריך כאילו להגיע למצב שאתה מאיים וכאל, הם חושבים שמישהו מסתכל עלינו, למרות שאף אחד לא מסתכל עלינו, אז הם לא עושים כלום. אז הכל נגמר ביפה, וכל אחד הלך לדרכו.
יצא לך גם שהגעת להציל כלב וראית כלב שלא צריך להציל אותו?
שלא צריך, כן. כאילו, כמו שאמרתי, הם מכירים עם הבדואים בדרום, שהם הכילו אותם, תאגו להם, קורה מצבים כאלה. כאילו, אנשים אוהבים, אנשים שמדווחים גם, לפעמים אוהבים לשקר כדי לנפח את הסיפור.
כדי שתגיע.
כן. ואז אתה רואה שאין כלום. כאילו, סתם נראה, סתם חשבו, וקורה.
יצא לך, נגיד, לצאת לאיזשהו חילוץ, ובדרך לראות חילוץ נוסף, בחילוץ פטע, שאתה פשוט ראית עוד כלב במצב לא טוב ולקחת גם אותו?
זה הרבה קורה.
כשאתה מגיע לכלב ספציפי, פתאום רואה בית ליד עוד כלב כזה.
כן, זה יותר שטח וזה כן, כאילו אתה הולך להציל כלב אחד פצוע, פתאום צמוד אליו יש עוד גור, עוד זה, כאילו זה כל פעם קורה מחדש.
מנה חתיכת מטורף. שאלה שמעניין אותי ממש לשאול, האם לדעתך כל העמותות בארץ עושות עבודה נכונה וטובה?
חד משמעית, כולם לא עושים עבודה נכונה, כולל אני. יש לכולם איפה להשתפר. כאילו כל אחד טועה, אין מה לעשות, זה אנושי לטעות.
כן.
כאילו זה יכול להיות מבחינה התנהלותית לא נכונה. שוב, עושים נשים לעשות את המקסימום, אבל לא מצליחים. שזה נגיד לגייס נכון אומנות, כמו שאני לא מצליח, לגייס מתנדבים כמו שאני לא מצליח, אם עמותה אחרת לא יכול, כאילו עמותה או פעיל אחר יכול לא לגייס תרומות בצורה נכונה. מישהו אחר יכול בכלל למסור לבתים לא נכונים. כאילו, אבל יש שיפור,
בעצם,
תמיד יש שיפור.
בעצם דברים שהם כאילו קורים בצורה תמימה.
כן, ויש כאלה גם דברים שקורים גם בצורות לא תמימות, כאילו. שהם מלחמות בין אחד לשני, זה, אבל זה יותר נדיר שזה קורה. כאילו, אני באופן אישי נתקעתי בסיטואציה שניסו לפגוע בכלבים שלי, כדי לפגוע בי, לא פעם.
מה זאת אומרת?
כאילו, זה יכול להיות מצב ששולחים אליך מישהו שיעזור באומנה, על כדי להלים לך כלב.
להלים כלב, ואז מה?
כאילו לא הגעתי למקום הזה כדי לדעת. הם נורא שקופים, זה... אבל לא מעמותות, מצד פעילים כאלה ואחרים. מצד עמותות זכיתי...
אני כאילו מנסה, אני מנסה רגע להבין, הרי כולכם למען מטרה של לשמור על כלבים ולהציל כלבים.
זה לא נכון. הרוב כן, יש חלק שלא.
שעושים את זה למטרות רווח?
עמותות לא. עמותות זה פחות, אצל פעילים זה יכול לקרות. כן, שהם שזה. עכשיו מתעסקים בכלבים גזיים נגיד. ואז בעצם גובים סל אימוץ, זה לא כולל כלום. אז בעצם, אתה יודע, זה כאילו, הם קוראים לזה כל מיני חרט, כל מיני, כאילו יש להם כל מיני דרכים לחרטט איזה, אבל מחירה. אבל זה קורה לרוב אצל פעילים, עמותות לא עושות דברים כאלה.
אתה מקדים בעצם שאלה שאני רציתי לשאול בהמשך, אבל אני אשאל אותה עכשיו, למה לי בעצם, כשאני מגיע ומאמץ כלב, ואני מציל כלב, למה לי לאמץ, למה לי לשלם סל אימוץ?
כי הסל אימוץ בעצם זה החיסונים, העיקור, סירוס, כל הדברים שאתה תוציא בעצמך. אבל זה יותר זול, כי אנחנו מגיעים להסדרים עם אותם וטרינרים.
אבל כמה היום סל אימוץ עולה? פעם זה היה עולה 500, היום כן, זה אבל, עלה ל-700 ו-900.
אבל זה כולל יותר דברים. היום, זה, היום הרוב נמדד בערך בין 800 ל-1000 קצת.
גם אם זה דרכך, פעילים אחרים או עמותות?
כן, גדולות. כולם די אותו דבר. כי כאילו עכשיו, אם אתה לוקח כלב לעיקור או סירוס, זה יכול להגיד לך בין 500 ל-1,000 שקל.
כן.
רק זה. כל כן. חיסון בין 100 ל-200, כל...
אוקיי.
יש לך מלא הוצאות.
אתה, רגע, אתה גם נותן בעצם סיבסוד של עיקור וסירוס?
לא, זה, יש לי הסדר מול וטרינרים, שעולה סכום מסוים, שאני לוקח...
חלק מהסל אימוץ הולך אליהם?
כן. כאילו, לא חלק, כל הסל אימוץ. התשלום הוא... ישירות לווטרינר על כל מה שבעצם...
זאת אומרת, סל אימוץ הוא אשכרה ללא רווח, כי אני שמעתי שיש הרבה עמותות שאז כל הנושא של חיסונים וזה זולה להם גרוש וחצי,
לא,
400 שקל עם הסירוס והכל, לא, והם לוקחים 1,000 כדי לעשות
אין,
רווח.
לא, אין דבר כזה, כי יש רק עמותות שיש להם כאילו, או שיש להם איזה... איזה הסדר כלשהו וטרינר אחר, אני לא מכיר את זה, אבל יש כאלה יש להם וטרינר של עצמם. אבל אתה חייב להבין שנגיד אני מציל כלב, או עמותה מצילה כלב, נגיד הכלב עלה לי 70,000 שקל, כמו שאמרתי לך. סל אימוץ לא עוזר לי בזה.
לא.
אז יש לך כמה שקלים אצל אותה עמותה שעוזרים לחסות את ההוצאות האלה. זה לא הולך עכשיו, אתה יודע, לכיס של מישהו שם.
הבנתי.
זה העניין. ומה שאמרתי לך מקודם לגבי העניין הזה של ה... של ההתנות לקויה, זה שוב, אצל עמותות זה כמעט ולא קורה, זה בקרה אצל פעילים, כי כמו שאתה יודע, כאילו יש, כאילו, לצורך העניין, אני יכול עכשיו לקחת מקרה של כלב, כן. ולשקר במקרה, כדי לגייס כסף. נכון? כאילו אפשר.
נכון, כן, מאוד קל.
אז בעצם יש כל מיני עבריינים, שמצאו את הפתח הזה, ראו שאנשים גייסים תרומות, אבל לרוב הם נופלים תוך כמה חודשים, כאילו...
כאילו רואים על זה.
כן, כאילו רואים שאנשים, כאילו רואים למה הם הגיעו. אז הם לא כאילו שורדים זמן, בוא נגיד ככה. זה היה מזל.
מה המקרים הקשים ביותר שנתקלת?
נתקלתי במלא מקרים.
מה הכי חקוק לך כמקרה הקשה ביותר?
קשה לי קצת להגיד, לא יודע. כאילו היה לי מקרים של כלבים ששרפו אותם, כלבים שהיו עם עברים קטועים. היה לי מקרה אפילו של כלבה שחילצנו מגבול ירדן, שהתפוצצה ממוקש, שתמוכרת לחיות, קלטו אותה בסוף.
כאילו שאתה מגיע ואתה רואה זוועה מול העיניים.
כן, כאילו, זה דברים שאתה, אתה כבר רגיל, כאילו, שאני מגיע לשם, אני לא מתרגש מאותו בעל חיים, אני מתנהג כרגיל.
כי אתה כבר עובד על אוטומט.
לא, לא, זה לא עובד על אוטומט, זה
להפעיל... אתה במשימה, אתה לא מפעיל את הרגש, אתה...
צריך להיות מקצועי.
בוא נציא את הכלב כמה שיותר מהר החוצה, ואז נפעיל את הראש. ואז נפעיל את הלב.
לא, זה לא להפעיל את הלב, נקודה, זה כאילו ממש להיות מקצועי כל הזמן. נגיד, אני לא יכול להגיד למצב שאני בהשפעת סמים או אלכוהול. אני לא שותה ולא מעשן, כי אני צריך להיות תמיד 100%. תמיד יכול לקרות משהו.
תמיד בכוננות.
כן, תמיד יכול לקרות משהו.
כאילו, יש מצבים שאתה מגיע מעכשיו לעכשיו, בהפתעה?
מה שאתה אומרת, כאילו, יש מקרה...
במקרה שהתקשרו אליך, יש מקרה א', ב', ג', אתה בום, יוצא לדרך?
זה רוב המקרים, כן.
רוב המקרים הם כאלה.
רוב המקרים, כאילו, רוב המקרה חירום, לרוב זה קורה. יש מצבים גם שאני לא יכול לטפל בזה, כי אני נמצא באירוע אחר, ומתעסק במשהו אחר, כאילו, אז אני משיש
לך... כל כמה זמן יש לך הצלה?
נורא משתנה. זה יכול לקרות עכשיו מקרה שיהיה לי פעם בשבוע, למקרה שיהיה לי פעם ביום, זה נורא, זה הכל תלוי תקופה.
כמה היו לך בחודש האחרון בערך?
וואי, אני לא זוכר, כמה בודדים אבל, לא היה הרבה. כאילו, היה מלא דיווחים, היה לצורך העניין סדר גודל של 500 דיווחים, אני לא מגזים.
וואו.
אבל היה כמה צלות בודדות, מתוך סיבה שאין לך אפשרות לתת מענה, אין לך מקום. לא מדבר איתך על מקרה חירום, מקרה של כלב שנמצא איפשהו ורוצים לעזור, אבל אין לך לאיפה לקחת, אז אתה...
עושה סדר עדיפויות.
אתה מסביר בן אדם שאין לך איך לעזור, יש הרבה עמותות שאפשר לעשות אותן, במידה והם לא בעומס, הם בטח ישמחו לעזור, ואפשר גם לעזור עצמאית.
מה זה מבחינתך התעללות או הזנחה של כלב?
התעללות או הזנחה, אתה יודע, התעללות זה פשוט להפעיל אלימות לא מוצדקת כלפי בעלי חיים, כאילו כלפי כלבים לצורך העניין.
כן.
שום אלימות בדרך כלל מוצדקת כמובן.
נכון.
הזנחה כאילו, אתה יודע, הזנחה זה פשוט לא לדאוג לצרכים שלו.
לקשור אותו, אותו לטיולים,
לקשור אותו, לשאיר אותו בשמש, בגשם. לצערי חלק נכבד מבעלי הכלבים בארץ, די בשתי הגדרות האלה. כאילו.
אני בעצם עכשיו מגיע לחלק השני של הפרק, שבו אני בעצם רוצה שאתה תיתן ממש המלצות לאנשים, תוך כדי שאני נותן את השאלות. הדבר הראשון, אני בעצמי מקבל כל כך הרבה הודעות כאלה, פעם ביומיים, שלושה, אני מקבל הודעות לאינסטגרם, מה לעשות אם מצאתי עכשיו, יש לי שכן לצורך העניין, שהכלב כל היום במרפסת, קשור, נובח, אני רואה צרכים שלו על כל החצר, זאת אומרת, מה לעשות אם אני חי היום בישראל, הרי כל מי ששולח לי הודעות, הרוב המוחלט מאוד, הם חיים בתוך הארץ, מה לעשות במקרה שבו אני רואה הזנחה? או התעללות.
הכי חשוב זה קודם כל שיהיה תיעוד, לתא את ההזנחה הזאת.
תיעוד חייב להיות מצולם.
כן, חייב להיות מצולם, הקלטות וכאלה זה לא תופס לצערי. לפנות לאחד מהעמותות.
צער בעלי חיים, תנו לחיות לחיות כל אלו?
כן, לפנות להתייעצות. הכי טוב כי הם יכווינו אותה, הם יכווינו בצורה הכי נכונה מה צריך לעשות.
מה יקרה אם אני אתקשר למשטרה, אם אני אתקשר לפיקוח? הם עדיף, לא יודעים להתמודד עם זה?
לא, עדיף אבל, עדיף לפני זה שיהיה לך את הכלים, לדעת מה להגיד להם, ומה, כאילו שיהיה לך את כל הכלים שלו עכשיו תקרא להם סתם, הבן אדם, כאילו אתה יודע איך הוא ינקה הכל, וישרק את עצמו כאילו הכל טוב ויפה.
אז מה להבין. אני צריך? אז אני צריך תיעוד?
קודם כל, כן, תיעוד ויצא אחד העמותות, לראות כאילו שיכווין אותך מה אתה צריך בעצם כדי להוציא את, כדי בעצם לגרום להחרמה של הכלב, לצורך העניין.
זאת אומרת, אם אני פוגש אבל עכשיו כלב, איך אני יודע מתי אני צריך לעשות את הטלפון כדי להזמין או כדי להתקשר? לעמותות.
כאילו, אתה יודע, אם עכשיו אתה רואה את העלות מול הפנים, ישר להזמין משטרה. אבל אם אתה רואה משהו שנראה ככה כמו הזנחה, אתה צריך לתעד את זה. אתה יודע, כאילו, אם זה עכשיו בתוך בית, המשטרה לא יכולה להיכנס לתוך בית, אתה צריך שיהיה לך תיעוד לזה קודם כל. כאילו, זה ממש מוכר, בגלל זה עדיף להתייעץ לפני.
מי שלא יודע, היה לנו פה פרק עם עורכי דין, והיום זה חוק במדינת ישראל להוציא כלבים לטיול. כלב צריך, כן, לא אוכפים את זה, אבל אני לא זוכר אם הם אמרו טיול אחד או שניים. אבל היום יש חוק במדינת ישראל, שאתה מחויב להוציא את הכלב לטיול.
יצא ממש בשבועות האחרונים?
לא, 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 חוק צער בעלי חיים. הבעיה היא שאין אכיפה. אף אחד לא אוכף את זה.
אף אחד לא אוכף כלום. כאילו
אף
זה...
אחד לא אוכף כלום.
יש להם יותר מדי עבודה. כאילו, הבעיה גם קודם כל מתחילה בנו. מי שמגדלים את הכלבים. לצורך העניין, המצב של הכלבים בארץ כל כך גרוע, בגלל אנשים שלא מכירים ומסרסים את הכלבים שלהם. הם בעצם גורמים להרבה מאוד כלבים שגורים, שזורמים לרחובות, וזה רק מתרבה, ויש לך כמויות של כלבים בהזנחה.
אבל יש גם הרבה שעושים גורים ומוכרים.
אני נגד זה. אם כאילו מתעסקים...
גם אני נגד זה, אני פשוט מציף.
אם מתעסקים, נגיד, בכלבים מתועדים, בסדר, סבא, יש איזו אכיפה כלשהי.
נכון.
אבל אם זה עכשיו כל המתחינות הפיראטיות, צריך להוציא אותם מהחוק, כאילו, את כל העניין הזה. כאילו, לצערי זה חוקי היום, לעשות את זה.
מה זה, זה חוקי, אין על זה אכיפה, אין חוק שאוסר על הדבר הזה.
לא, בעצם. מותר, כאילו, זהו, אין חוק שאוסר על זה, רק גזעים מסוימים, גזעים מסוכנים, כאילו.
אני כן יכול להגיד שזה אסור מבחינת, אם בן אדם עושה את זה גם באופן של, ללא בעצם תשלום נגד חשבונית, קבלה וכולי.
לא, זה ברור.
שם אני יודע על הרבה אנשים שאכלו אותה. אז השאלה הבאה הייתה, לאן אני יכול לפנות אם אני שומע על בעלים שמתעלל בכלא שלו, כבר אמרת. יצא לך שהגיעו אליך אנשים שרצו לאמץ ממך כלב, ואמרת, לא, אתם לא מתאימים, א', לא מתאימים לכלב, או ב', לא מתאימים לגידול של כלב?
קורה הרבה מאוד אנשים שמגיעים, שבעצם הם באים ברצון לאמץ, אבל הם לא באמת חשבו על זה לעומק. אז אני בא ומסביר להם את הסיטואציה, את כל מה כלב דורש, ואז יש כאלה שפשוט מחליטים שלא, ויש גם אנשים לכתחילה שהם בעייתים. גם פה בעצם הבעיה שאמרתי שקורה אצל הרבה מאוד עמותות, שמאוד קשה לדעת מי ראוי לאמץ כלב ומי לא.
אני יצא לי לשמוע מהרבה אנשים פרטיים, מהקהל הרחב, או על עמותות שמשחררות על ימין ועל שמאל כלבים, יאללה כך ביי, או על עמותות שעושות לך שאלון כזה רציני, וגורמות לך גם להרגיש לו בנוח.
כאילו, סופו של דבר, אם אתה הולך לאמץ ילד אנושי, יהיה לך הרבה יותר גרוע מזה. זה לא רק זה.
נכון.
השאיפה שלי, השאיפה של כולם, שכל העמותות יעשו קו, שזה, אתה יודע, יתקרב לעניין הזה, פחות כמו למכור לחמניות טריות בשוק, לצורך העניין.
אני מבין מה אתה אומר, אבל יחד עם זאת, אתה רוצה גם שיאמצו, אתה לא רוצה לעשות חיים קשים לאנשים, אז כאילו, כל עמותה מפחדת להיות מלאה, כאילו יש את הפחד הזה להיות מלאה בכלבים, מצד שני, לאמץ, מצד אחד אנחנו רוצים לתת, אבל מצד שני אני מפחד שכלבייה תהיה מלאה, אבל אולי ניתן לידיים הלא נכונות.
כולנו מעדיפים בוא נגיד ככה שנפספס 1,000 בתים טובים, מאשר ניפול על בית אחד גרוע. ואין מה לעשות, וכולם טועים, ואין עמותה ואין פעיל שלא עשה פדיחה, ומסר לבית לא רצוי כלב. כי הם באים לך הכי מקסימים ונראים הכי טוב, ואתה לא יודע מה קורה מאחורי הקלעים. אז אתה מנסה לנתח, כאילו ככה גם אתה לומד לאט לאט אנשים, ואז בא לך מישהו, אתה יודע שהוא לא רלוונטי, כי רוב הסיכוי שהוא ידפוק מכות לכלב, לצורך העניין.
כן.
יש לו בעיה צפידה בעצבים, כאילו...
אתה מזהה את זה כאילו בעיניים.
מזהים את זה נורא מהר, אבל יש הרבה מאוד, כאילו, רוב האנשים בארץ לא באמת רואים לגדל כלב, זה עובדה.
מה מבחינתך צריך לתת בן אדם לכלב, כדי להיות ראוי לגידול כלב?
את כל הצרכים שלו.
מה הם הצרכים? תסביר במילים.
אוכל, מים, טיפול רפואי, ויחס נורמלי.
אני דווקא חולק עליך, כי מבחינתי, הרוב בעלי הכלבים בארץ כן נותנים את הדברים האלה. בית חם, אוכל, מים, טיולים.
לא בדיוק.
למה לא בדיוק?
הרבה מגדלים במרפשת, בחצר, אוכל שהוא לא בדיוק אוכל.
החצר יכולה להיות חצר שיש לה פרגולה מקורה.
לא, אני לא מדבר איתך על זה בסדר, אני לא מדבר איתך על זה. דבר איתך, אתה יודע, כלב שקשור ככה, בשמש, עם עצמו, בגשם.
יש, אבל אני לא חושב שרוב.
זה רוב.
אני לא חושב שרוב
אתה לא מכיר מספיק בדרום וצפון כדי להבין כמה זה...
בדרום והצפון אני חלש, נכון?
יש מלא, כאילו, אני אומר רוב...
כאילו המודעות הגדולה היא במרכז הארץ?
כן, המודעות הכי טוב, כאילו הכי גדולה זה בעצם פה במרכז. הכל פה נראה, כאילו רוב האנשים פה נורמליים. האזורים הצפונים, ככל שאתם תחק מהמרכז, אתה פוגש יותר הזנחה והתעללות, כי זה עניין תרבותי, כאילו.
אתה מדבר על בתוך הארץ, אנחנו לא מדברים עכשיו על כפרים.
כן, כן.
מדברים על בתור הארד, יישובים, מושבים וכאלה, ישראלים.
כן, מודעות אחרת. מרעילים להם כלבים בכמויות, נגיד, במושבים. ועדיין נותנים להם כלבים שטוב חופשי, כי אתה יודע, מישהו עכשיו מקבל עצבים על זה שחיית בר הרשה לו את החקלאות. ומפזר על. מרעיל כמות של חתולים, כמות של כלבים, זה קורה כמעט בכל מושב. והם ממשיכים לשחרר את הכלבים שלהם בחלקם. כאילו, אבל יש גם, אתה יודע, כמובן שלא כולם במושבים כאלה, יש גם אנשים שהם גדלים בבית והכל. פשוט עניין תרבותי כזה. לאט לאט משתפר, אבל כמובן.
אם אני רוצה לאמץ כלב דרכך, מה אני צריך לעשות?
קודם כל, לחשוב על זה מראש, לדעת את כל ההשלכות של אימוץ כלב, שזה, כאילו זה, אפשר לומר שזה, אתה יודע, ילד, לכל דבר. כאילו, מבחינת, אתה צריך לדאוג לכל הדברים שלו, וליצור איתי קשר, ובמידה ומתאים. כי אצלי הכלבים זה לא כלבים שהם כל כך אטרקטיביים. בעיות התנהגות בשפע, וכאילו, כל הכלבים יותר צריכים סובלנות, כאילו.
זאת אומרת, יד שהיא הרבה יותר סבלנית, הרבה יותר רכה, ומכילה בעצם כלבים שעברו התעללות. אז זאת אומרת, אם אני רוצה לאמץ, ועוד אני רוצה לעשות משהו עם ערך מוסף הרבה יותר גדול, אז דווקא כלבים שלך.
כן, אבל שוב, זה דורש הרבה. כאילו, זה ממש כלבים בעוד התנהגות. אתה יודע, כמובן שזה בעבודה, אבל אתה לא יכול להפוך כלב למושלם תמיד.
נכון. איך אתה ממליץ לבעלי כלבים שימצאו כלבים דרכך או דרך מקומות שהם דומים לפעילות שלך, להתנהל באמת בהתנהלות היומיומית עם הכלבים שלהם, כמו שאמרת, כלבים מבעיות התנהגות ועם כלבים שקשרו אותם במשך שנה ברצף בשמש או נשרפו?
קודם כל, בליווי של מאלף, תמיד רצוי להיפגש פעם ביום עם מאלף כדי לראות איפה אתה טועה, כי כולם טועים. אין בן אדם שלא טועה, לגבי דברים שנראים לנו קטנים, אבל הם משמעותיים של הכלבים.
אוקיי.
כאילו, נתקלתי בהרבה מאוד אנשים שלא ידעו שצריך להרגיל לכלובי אילוף. זה בעצם, אתה יודע, אשר דוחפים את הכלב, וזה בעצם זה, לא המקום המוגן, זה הופך להיות הכלא שלו.
זה משהו שאני נתקל בו על בסיס יומיומי.
זה קורה בכמויות. עם כל כלב. גם זה, גם ליצוק על כלב שמשתין בבית, כלב שאכל משהו והפך את הפח, אתה מגיע אחרי זה מהעבודה ורואה את הפח הפוך. אתה צועק עליו, הכלב לא מבין מה אתה רוצה ממנו.
נכון.
הוא לא, לא מודע למה שקרה לפני. יש הרבה מאוד, זה צריך, תמיד צריך לקחת איזה, ולפחות איזה, אם אתה, אם הכלב נורמלי והכל, איזה שיעור אילוף פעם בשנה לראות שהכל תקין, כי שוב, תמיד טועים, כאילו.
אם יש לי כבר כלב בבית, האם לדעתך אני יכול לעשות אומנה, או לאמץ כלב שאתה הצלת? יש לי כבר כלב בן שנה. אני שואל את השאלה הזאת, אני רגע אחדד אותה, כי אני מפחד שהכלב פתאום יהיה תוקפני כלפי כלבים אחרים, ויתקוף לי את הכלב בבית, או כלב יביא מחלות. עכשיו, אתה אומר שאין הרבה מחלות, אתה מדבר על כלבת.
מחלות כלפי כלבים אחרים יש, אבל הכלב מחוסן, זאת אומרת שהוא חסין לרוב המחלות.
אבל אם עכשיו לכלב יש פר והוא יכול להדביק לי כלב, למרות שהוא מחוסן, בטח שהוא יכול להדביק.
כלב בוגר מחוסן לא קורה.
אבל יכול.
לא, אמך, ניסיון של שנים, מאות מקרי פרוו שהצלתי, פעם אחת לא קרה לי מקרה. כלבלבת כן. כלבלבת יש סבירות מסוימת, אבל גם נמוכה.
אוקיי, קרציות פרושים. קדחת קרציות.
לא, כמובן, שאתה מעביר כלב לאומנה, אתה דואג שהוא יעבור את הבדיקות רפואיות, בלי זה, אבל לא נתקלתי, בחיים נתקלתי הבעיה שמישהו עזר לי באומנה, והכלב שלו חטף כתוצאה מזה.
אבל יכול להיות שהוא ייקח את הכלב לאומנה במצב מאוד מאוד לא טוב עם קרציות פרושים.
לא יקרה, זה טיפול לפני.
קודם מטפלים בכלב,
כן.
ואם הוא ראוי בעצם להיכנס לתוך כן. בית.
אלא אם זה גור, שאתה יודע, עכשיו הוצאת מהשטח, אתה שם לו, כאילו אמפול, הדברים כאלה, והוא לא צריך לראות וטרינר, כי אתה יודע, כל הגעה לווטרינר מסכנת אותו בלהידבק בדברים.
נכון.
כי הוא לא מחוסן וכאלה.
אז בגדול אין לי בעיה בנושא הזה, אבל אם אני נופל על איזשהו כלב תוקפני, זה כן יכול להיות בעייתי. אם קרה לכם?
מלכתחיל, מלכתחיל לנו, ואם כלב שהוא תוקפן עם כלבים אחרים, מלכתחיל לנו להיכנס לאומנה עם כלבים נוספים.
ומה אתה עושה עם כלב שמאוד תוקפני לאנשים? אתה חד
משמעית. אצלי בבית.
אצלך או, בבית או, או בפנסיון אילוף, בשיקום. כן. זאת אומרת, אתה לא תוותר על כלב שאתה אומר, וואו, הכלב הזה סייקו, משוגע בראש.
יש לי כלבים שהם עוד היום כאלה איתי, כאילו.
של חיים איתך בבית.
כן, יש כלבים גם, כאילו יש כלבים ש... מה שבחנים אותם כלבי פרק, כלבי בר, שהם כן. גדלו מגיל אפס, ורק ראו בצורה, כאילו לא הייתה חשיפה לבני אדם נכונה, הייתה חשיפה של התעללות וכאלה, אז הם נותקים מהמציאות, אתה רואה אותם, אתה פשוט רואה כלב שלא מחובר לעצמו, כמו בני אדם נגיד, שהם, אתה יודע, כמו
משוגעים.
בני אדם, בדיוק.
כן, כן.
אבל עדיין הם צריך להגיע לאיזה, אתה יודע, קשקושים בזנב, כן, כאילו. קשקושים בזנב, כן, שמח שאני רק נכנס הביתה, זה לאט לאט משתפר, אבל יש לי כאלה, כאילו. הם יכולים להיות בבית, אבל בית שיקבל, שהכלב שלו יהיה עכשיו עם קשקש בזנב, יקפוץ עליו ולקק אותו.
יש עמותות הרי שברגע שהכלב מגיע למצב כזה, שלא רואים שום התקדמות, ולא מאמצים אותו, ממיתים.
זה כמה עמותות בזויות שצריכות להסתגר, אני לא קורא להם עמותות אפילו.
זאת אומרת, אתה נגד הדבר הזה.
נכון.
אבל תחשוב שאותו כלב, אני בכוונה מציף שאלה נגדית, הוא תופס לנו הרי תא של כלב. הוא תופס תא של כלב, שבמקומו לא יכול להיכנס כלב אחר, הוא תופס הרבה פעילות, הוא עולה הרבה כסף, כלב שנמצא כמה שנים בתוך כלבייה, זה חתיכת נטל כלכלי.
אם אתה לא בטוח במה שאתה עושה, אז אל תעשה אותו.
זאת אומרת, אתה אומר לקחת הסיכון, שאני נתקע עם כלב עכשיו מאוד תוקפני ומאוד בעייתי, שישב לי שנים בכלבייה.
יש לי, הכלבה הכי ותיקה שלי, אצלי כבר 5.5 שנים. היא תהיה כמה דיום אותה, אם צריך. אם אני יוותר על כלב, אם אותה עמותה, אותו בן אדם יוותר על כלב בגלל בעיית התנהגות או בגלל בעיה רפואית, הוא צריך להפסיק להציל אותם. כאילו, אין דבר כזה. כאילו, מי אתה שתבחר להרוג כלב? כאילו, אתה לא אלוהים. בסופו של דבר.
בן, אנחנו ממש לקראת סיום. מצחיק שבן מערך את בן. יש לך משהו להוסיף, משהו שאתה רוצה לנצל את הבמה ולבוא ולהגיד, המלצה, טיפ?
לבקש, מי שרוצה לעזור באומנות, בעשות ודברים כאלה, מוזמן לדבר איתי. גם שאנשים, כאילו, לנסות לתת את המקסימום של הכלב שלכם, שזה גם, גם רפואית, גם יחס, גם זמן, גם לדאוג שלא ליווי נגיד של מאלף לצורך העניין, פעם בלראות שאתם לא טועים. שבוע של דבר, אחרי שאתם מאבדים את הכלב שלכם, אתם מצטערים על כל הזמן הזה שלא השקעתם בשבילו. כמו שקרה לי עם הכלב שלי, הוא הייתי 5 שנים, כנראה נפטר מפוך קיבה, אני לא באמת יודע מה הסיבה, ומאוד מאוד קשה לי אדם, אבל שלא נתתי לו את הזמן הזה, כי הייתי עסוק בהצלות, במקום להיות עסוק בו.
ככה זה.
אז כן.
טוב, איזה חתיכת פרק היה לנו פה, בוא נצללנו עמוק עמוק. אבל בגדול, עד כאן, פרק 19, הכל על הצלת כלבי יהודה ושומרון, והצפון והדרום, סיפור פה, סיפורים, כל הארץ. אני מקווה מאוד שכבר הבנתם שבפודקאסט הזה אנחנו נותנים הרבה מעבר. אם אהבתם, אני אשמח מאוד לדירוג של 5 כוכבים באפליקציה שבה אתם מאזינים. אתה דירקת את הפודקאסט? עדיין לא דירקת את הפודקאסט.
כן, דירקתי.
דירקת את הפודקאסט. שתפו חברים, תעלו לסטורי, תתייגו, בטח את הפרק הזה, שהוא חתיכת פרק עם ערך מוסף. בפרק הקודם דיברנו על פריסבי, שזה מותרות. בפרק הזה אנחנו דיברנו בעצם על להציל כלבים, לדאוג לכלבים, על, על, על הנפש עצמה, על, על הבעל חיים. חתיכת פרק, בואי, פרק הבא, הוא יהיה כבר פרק 20, איך שהזמן אף. יאללה, חברים, אנחנו נתראה בעוד המון המון פרקים מטורפים בדרך. עד כאן פרק 19. בן, תודה רבה שבאת.
תודה לך.
ביי, להתראות.